שיעור לצטוו תמוז בשונה פשוטה. בפרק ד' בגירת התשובה, השיעור מתחיל בדף צדיק ד' עמוד א', שלוש שורות האחרונות של העמוד במילים וביאור העניין. השיעור מסתיים בדף צדיק ה' עמוד א', בשורה השנייה מלמעלה, במילים אותיות אלו בסוף הסוגריים.
וביאור העניין. כנודע ממאמר אליהו, ידוע מה שכתוב בפתיחת אליהו, אנטו דאפיקת עשר תיקונין, אנטו זה אתה בעצמך, עצמותו של הבורא, דאפיקת הוא גילה עשר תיקונין, הוא גילה עשר עניינים, עשר תיקונים, וקרינן לאון, איך קוראים להם עשר ספירה. כמו שהדגשנו בשיעור הקודם שלמדנו את השורות הללו, שהוא בא להדגיש שקודם כל תדע לך שיש אנטו, יש את האנטו שזה עצמותו ומהותו של הבורא, שהוא למעלה מהעשר ספירות. ותדע לך שכאשר יהודי חוזר בתשובה, אז למרות שהוא פגם בעשר ספירות, הוא פגם בשם הוויה, אבל מאיפה יבוא התיקון, מאיפה יבוא מילוי הפגמים, כי יש לו קשר לאנטו שלמעלה מהכל. אבל תדע לך שיש את העשר תיקונים, עשר ספירן, שהפיקת, הקדוש ברוך הוא גילה. ומה המטרה של אותם עשר ספירן, של אותם עשר ספירות? להנהגה באון על מינסטימין, כדי להניג על ידיהם את העולמות העליונים שנקראים על מינסטימין וכולי. וכולי זאת אומרת גם על מינדית גליאן, גם העולמות הגלויים, גם הם מונהגים על ידי העשר ספירות. העשר ספירות הללו אנט חקים, מתחיל מהראשון שבהם, ספירת החוכמה זה הראשון של העשר ספירות, אבל מיד הוא מדגיש ולא בחוכמה ידיעה, זה לא כמו החוכמה הידועה ומוכרת לנו. אנט מייבין, יש את הספירה השנייה שזה בינה, ולא בבינה ידיעה, זה לא הבינה הידועה ומוכרת לנו וכולי. ככה כל העשר ספירות, יש את כל העשר למעלה, אבל זה לא באותם כמו שהם ידיע אצלנו פה למטה. אז עשר ספירות הציל הקדוש ברוך הוא, אנטו הציל כדי על ידיהם להניג, לברוא ולהניג את העולמות. וכל היוד ספירות, כל העשר ספירות שעוד מעט נפרט אותם, נכללות ונרמזות בשם הוויה ברוך הוא. שם הוויה בהם, באותיות של שם הוויה, נכללות ונרמזות העשר ספירות הללו. ובהמשך נראה שהעשר ספירות הללו נמצאים בגילוי בנשמה של יהודי, ובמילא בא לידי ביטוי בנשמה של יהודי שם הוויה, כמו שנראה בחלק האחרון של הפרק. אבל קודם כל מה שנלמד היום, כל העמוד הזה, זה להסביר לנו את העשר ספירות העליונות ואיך הן מרומזות בשם הוויה. והוא יפרט כל אחד מארבע אותיות של שם הוויה, למה הוא מרמז, מה מרומז בו, כפי שנראה בהמשך את הדיוקים הללו. על כל פנים נלמד על כל העשר. זה מתחיל מהראשון שבהם. האות הראשונה של שם הוויה זה אות יוד. מה עניינו של אות יוד? כי היוד שהיא בחינת נקודה לבד, אות יוד שזה רק עניין של נקודה, כפי שכותבים את האות יוד רק בנקודה בלבד, מרמזת לחוכמתו יתברך. האות יוד מרמזת לספירת החוכמה. מה הקשר בין ספירת החוכמה לאות יוד? אז הוא אומר כאן משפט אחד, שהיא בבחינת אלם ואסתר, קודם שבא לבחינת התפשטות וגילוי ההשגה וההבנה. מכיוון שמה זה חוכמה, אלם ואסתר? חוכמה זה אלם ואסתר לפני שהוא בא לגילוי, אז האלם והאסתר הזה של חוכמה מרומז ביוד. מה הכוונה? ניתן לזה משל מנפש האדם, כפי שהדבר מוסבר בריחות יותר, מוזכר בפרק ג' בתניה ובמקומות נוספים בחסידות בהרחבה יותר גדולה. בנפש האדם בואו נראה מה זה חוכמה, מה המשמעות של חוכמה, ובעיקר מה ההבדל בין חוכמה לבינה. זה לא שני ביטויים נרדפים לאותו עניין, שפעם אומרים חוכמה ופעם אומרים בינה, אלו שני עניינים שונים לחלוטין בתהליך ההבנה, גילוי ההשכלה וההבנה של האדם. הסדר מתחיל מחוכמה. מה זה חוכמה? כפי שאפשר לראות את זה בהמחשה פשוטה, שאדם יכול לשבת ולהתעמק בעניין מסוים ויהיה לו בלבול גדול וחוסר הבנה בעניין שהוא לומד, ולא משנה באיזה תחום. זה יכול להיות מצב, וכל אחד בוודאי חווה את זה פה ושם בחיים, אולי יותר מפעם אחת, שפתאום באמצע נופל לו בראש רעיון. בלשון החסידות זה נקרא ברק המבריק. נופלת לו הברקה בראש, ככה גם אנשים מתבטאים, נפל לו איזה הברקה, נופל לו איזה רעיון כדי להסביר את הסוגיה שבה הוא לומד. מה התחושה שמלווה אותו באותו שנייה שההברקה הזו הבריקה לו והעירה לו? באותה שנייה, בעת שההברקה מעירה לו, הוא מרגיש בשכלו, כאילו מרגיש זה רגש, אבל הוא מונח אצלו בשכל שהנושא שקודם לכן, לפני דקה, היה כל כך בבלבול, הכל מובן, הכל הסתדר, הכל מואר, וכאילו הכל התיישב. זה ככה תחושה של שנייה אחת. מה יקרה בשנייה הבאה, זה כבר תלוי. או שיהיה לו אפשרות והוא יזכה לכך, אז הוא ייקח את אותה הברקה והוא יוריד אותה לתפיסה וייתן לזה רוחב. מה זה רוחב? שייתן לזה פרטים, שייתן לזה ממשות, בשר, מה בדיוק העניין, איך זה ענה לשאלה, איך הפרט הזה יסתדר ואיך זה יסתדר, ופתאום יהיה לו ממש, הוא יוכל לפרוס את כל העניין כסמלה פרוסה, כמו שהלשון הידוע, הכל ברור וידוע. או שיכול להיות שבשנייה אחר כך זה נעלם כלא היה. אבל השלב הראשון הזה הוא, זה התהליך, וזה קורה לא בגלל שהאדם הוא שטחי ואין לו יכולת לקלוט מיד את הדברים, אלא זה סדר שהקדוש ברוך הוא קבע, שקודם כל זה, במקומות מסוימים זה דומה, ממשילים את זה לכוח הראייה. כשאדם מסתכל ורואה, אז הוא מצלם בשנייה אחת של הבזק של שנייה, שהוא פקח את העיניים וראה, הוא ראה בשנייה אחת את כל הפרטים של הבניין, למשל, שהוא ראה בניין עם ריבוי פרטים, והוא צילם את זה בשנייה וראה את הכל. כל הפרטים נקלטו אצלו בשנייה אחת. מה עכשיו הלאה? גם פה יכול להיות שני מצבים. אם הוא אדם מוכשר והוא יכול לפענח את מה שהוא צילם בראייה ולספר ולהסביר, אז הוא יכול להעמיד את חבר שלו ולהגיד לו, עכשיו אני אסביר לך, זה ייקח לו שעה, אולי שעתיים, להסביר ולפרט את כל מה שהוא ראה באותו זמן. אם הוא אדם צייר שיש לו חוש הציור כפשוטו, הוא יכול אפילו אולי לצייר את זה על הדף, את כל הפרטים. אם לא, הוא יכול להגיד, לא יודע, ראיתי משהו, אין לי אותיות, אני לא יודע איך להסביר לך את זה, וזה יישאר ככה כדבר שאין לו תפיסה. אז בפעמים מוסבר שהחוכמה זה כמו ראייה, אתה מצלם את הדבר, אבל מכיוון שאין לך בשלב ראשון של חוכמה, אין לך עדיין אחיזה ותפיסה ברעיון, לכן קוראים לזה חוכמה, בלשון התניא בפרק ג', כוח מה. חוכמה זה שני מילים, כוח מה. זה כוח כזה שמה, אין לך כאילו, הוא נשאר משהו ככה מופשט, אין לך תפיסה בו, זה חוכמה. זה מה שהוא אומר כאן במשפט אחד, נקרא עוד הפעם את המשפט. כי היוד שהיא בחינת נקודה לבד מרמזת לחוכמתו יתברך, שהיא, מה זה חוכמתו? בחינת אלם ואסתר. זה בחינה מסוימת, אבל ביחס לסדר שיבוא אחר כך, לסדר ההשתלשלות של הכוחות שיבוא אחר כך, זה באלם ואסתר, אין כאן איזה תפיסה במשהו. קודם שבא לבחינת התפשטות וגילוי ההשגה והבנה, כאשר זה יבוא להשגה, להבנה, זה כבר שלב חדש. חוכמה זה קודם שבא לידי גילוי. אז זה יוד, זה הבזק. עכשיו הוא מכניס כאן בסוגריים, והקוץ שעל היוד, יש על היוד, יש קוץ, ככה בספר, באותיות סתם שכותבים, אז יש הלכות איך לכתוב את האותיות, ולכל אות יש את המבנה שלו ואת הפרטים שלו, אז על האות י' צריך לבוא קוץ, שבדרך כלל קוראים לו קוצו של י', זה הלשון הידוע. אז והקוץ שעל היו"ד גם הוא מרמז למשהו, רומז לבחינת רצון העליון ברוך הוא, שלמעלה מעלה ממדרגת בחינת חוכמה עילה, כנודע. אומר בסוגריים, תדע לך שחוכמה זה התחלה של סדר ההשתלשלות, אבל יש דרגה, יש עניין שהוא למעלה מעלה מחוכמה וקוראים לו רצון, וזה, איפה הרמז, מה הרמז על זה? הקוץ שעל היוד. יש בעניין הזה הרבה דיוקים ועריכות, קודם כל מה בכלל הוא מכניס את זה פה ולמה זה בסוגריים ולמה זה נכנס פה ולמה הוא אומר את הלשון והקוץ שעל היוד, למרות שבדרך כלל הסגנון הוא יותר מקוצר וקוצו של יוד, מה צריך להגיד שהקוץ שעל היוד, אנחנו לא נבין לאיזה קוץ מדובר ומה למעלה מעלה. אז בפשט עונים שמכיוון שביוד יש קוץ תחתון וקוץ עליון, אז הוא אומר והקוץ שעל היוד, למרות שבדרך כלל כשרוצים לדבר על הקוץ העליון אומרים קוצו של יוד, מתכוונים תמיד במילה קוצו של יוד לקוץ העליון. אז למה צריך דווקא להדגיש והקוץ שעל היוד? וגם בנמשל הוא אומר, זה רומז למה? לרצון העליון שלמעלה מעלה ממדרגת חוכמה. מה העניין בדבר? נבין את זה יותר בהרחבה בהמשך הלימוד ובפרקים הבאים, אבל נגיד רק בקצרה ממש, זה הכל קשור לעניין הכללי של הפרק. מה העניין הכללי של הפרק? כמו שהזכרנו את זה קודם, האדם שפגם באותיות של שם הוויה, ועכשיו הוא רוצה אחרי שהוא יחזור בתשובה שיהיה תיקון, אז התיקון צריך לבוא ממקום כזה שלא נפגם, כי אם הדבר הזה גם נפגם אז הוא לא יוכל לתקן. התיקון חייב לבוא ממה, כמו שאומרים, אין חבוש מתיר את עצמו. מי שמתיר את החבוש בבית האסורים צריך להיות מישהו שהוא מחוץ לתחום. מצד שני, אם המישהו שהוא מחוץ לתחום יהיה לגמרי מחוץ ולא שייך ולא קשור ולא קרוב לאותו אחד, אז הוא שוב לא יוכל לעזור לו. אז הוא צריך להיות מצד אחד קרוב אליו, מצד שני מעליו ולא נפגע ממנו. לכן הוא אומר שסופו של דבר התיקון של הפגמים בא מרצון העליון. אז הוא לא אומר סתם קוצו של יהוד, הוא לא של יהוד, הוא שעל היהוד, הוא על, זאת אומרת הוא מעל, לכן הוא לא נפגם בחטא, והוא למעלה מעלה מבחינת חוכמה, אבל מצד שני הוא שייך אליו, הוא שעל היהוד, ולכן זה בקצרה ממש, נלמד זה ברחבה יותר בהמשך. על כל פנים, מה למדנו עד כרגע? דיברנו על האות יהוד, בסוגריים דיברנו על הקוץ שעל היהוד, ובסדר הספירות דיברנו כרגע על חוכמה, ואמרנו שהיוד מרמז לחוכמה. מה זה חוכמה? אלם ואסתר. זה עדיין כמו בנפש האדם, ההברקה לפני שהגיע לבחינת גילוי, השגה והבנה. עכשיו נמשיך הלאה. לאות השנייה, לאות A, ואחר שבא לבחינת ההתפשטות, אחרי שהעניין של החוכמה מתפשט, זאת אומרת יש כאן כבר עניין של גילוי, ברגע שהוא מתפשט אז יש כבר פרטים, יש כבר אחיזה, יש כבר גילוי מסוים, וגילוי ההשגה וההבנה, אבל עדיין כשמדובר על דרגה עליונה זו של בינה באלוקות, זה לאל מינסטימין, זה גילוי לאל מינסטימין, זה עדיין לא גילוי לעולמות נמוכים. גם את זה אפשר להבין, כמו בנפש האדם. כשאדם יושב עם עצמו והתגלה לו הברק המבריק, החוכמה, והוא הצליח לאחר מכן גם להוריד את זה להי, לבינה, לפרטים וכו'. אבל עדיין, למי זה התגלה? איפה זה ירד לפרטים? הזולת יודע משהו? הזולת מרגיש משהו? אף אחד. מי מרגיש? מי יודע? מי מבין? הוא בעצמו. זה תהליך שקורה בעצמו. אין לתהליך הזה שום שייכות עדיין לזולת. זה מראה באלוקות שהגילוי האלוקי הזה שקוראים לו היי ביחס ליוד, גילוי למי? זה עדיין נקרא אלמין סטימין, עולמות נעלמים. זה עדיין לא גילוי לעולמות נעלמים, גלויים, לעולמות נמוכים, לעולמות על אחת כמה וכמה, לא עולמות שיש בהם הגשמה וירידה. מה זה נקרא בכללות ההבדל בין אלמין סטימין לאלמין דאיתגליין? אלמין סטימין זה עולמות שבהם אלוקות בגילוי, אין תחושת זר, נפרד, מנותק, כמו אצל האדם ההבדל בין הזולת לבינו. הזולת הוא זר, הוא נפרד. באלוקות הקדוש ברוך הוא ברא עולמות כאלה שמרגישים, אנחנו מכירים את זה טוב, העולם שניכר בו ישות ולא ניכר בו אלוקות, זה נקרא אלמין שנפרדו לגמרי. על דרך זה יש עולמות אפילו גבוהים יותר והם נקראים אלמין דאיתגליין, אלמין דאיתגליין. העולמות הכי הכי עליונים שבהם אלוקות בגילוי ממש, עד כדי שאי אפשר לקרוא לזה דבר נפרד, זה חלק ממנו כביכול, זה נקרא אלמין סטימין. אז גם אות A שמרמזת לבינה, שמרמזת שמה קרה לנקודה של היוד, גילוי, התרחבות, אבל לאן זה התרחב? לאן זה התגלה? עדיין זה באלמין סטימין. כי הוא רוצה להסביר את כל התהליך, איך זה למעלה, אחר כך נראה את התהליך, איך זה אצלנו, כדי להבין איפה שם הוויה נמצא אצלנו.
סטימין זה עולמות עליונים.
עליונים ביותר, כן. ודאי.
זה לנו כאילו סטימין.
ודאי, ודאי. ואחר, נראה עוד הפעם את הלשון. ואחר שבא לבחינת ההתפשטות, וגילוי ההשגה וההבנה לאלמין סטימין, יש כאן שני ביטויים שעוד מעט הוא יפרט אותם יותר. התפשטות וגילוי, זה שני דברים שונים. עוד מעט הוא ידגיש את זה, אני אגיד את זה כבר בעל פה, ונקרא את זה עוד שורה. באות A לעומת י' יש שני דברים שהתחדשו ב-י', ב-ה' לעומת ה-י'. מה זה ה-י'? נקודה. מה זה אומר נקודה? אין כאן שום גילוי, כלום, רק נקודה. בהי קרו שני דברים. א', יש את הגג של ההי. איך נראה הגג של ההי? קו ישר ארוך. מה זה מראה? שהנקודה היא לא נקודה אלא התפשטה. מה פירוש התפשטה? יש כאן ריבוי פרטים, כמו בנפש האדם. היה לך הברקה ופתאום זה התפשט, יש לך עוד רעיון, עוד הסבר ועוד משל ועוד דוגמה ועוד שאלה ירדה. זה הגג של ההי. אבל ההי יש לא רק גג, להי יש גם שני רגליים, אחד מחובר אליו, אחד מנותק ממנו, אבל שני רגליים. מה הצורה של הרגליים? זה
למטה.
אורך, למטה. זה מראה שיש כאן, זה לא נשאר כביכול באנטו, וזה לא נשאר אפילו בחוכמה, זה התגלה למטה, רק המטה הוא מטה כזה שהוא על מינסטימים, אבל זה כבר מראה על המשכה למטה. זה מה שהוא אומר, שני הביטויים, התפשטות וגילוי. גילוי זה גילוי למי? למטה. נראה מיד הוא יפרט את זה. נכללת ונרמזת באות A. מה יש באות A? שיש לה בחינת התפשטות. התפשטות זה לרוחב. איפה רואים בצורה של האות A את ההתפשטות לרוחב? המורה ומרמז, זה הגג שלו. מה זה מראה? המורה הוא מרמז על הרחבת הביור וההבנה, שזה לא נשאר בנקודה, זה בא בביור רחב, עוד ביור ועוד רעיון ועוד ועוד ועוד. וגם לאורך, יש לה אי גם אורך. מה מראה האורך? המורה על בחינת ההמשכה וההשפעה מלמעלה למטה. זה יורד, אבל עדיין לאן זה יורד? איפה זה נשאר גם אחרי הירידה? לאן מינסטימים? זה נשאר כביכול. אם נרצה אפשר לתת לכך דוגמה אצלנו. יש איך שהרב למשל היה לו בשלב הראשון הברקה. הברקה זה היוד. אחר כך מהברקה זה ירד אצלו לרוחב. יש לו ריבוי פרטים וריבוי נקודות שהתפשטו על ההברקה. אחר כך בראש של הרב יש גם אורך. מה זה אורך? הוא מסוגל להבין את אותו רעיון, איך אפשר להוריד אותו לרמה יותר נמוכה. לתת לכך משל. עדיין בתוך עצמו, הוא עוד לא יושב עם תלמיד, עוד אין מישהו זר. עדיין בתוך עצמו הוא חושב על אותו רעיון ברמה שהיא יותר נמוכה. מה המשל שיכול להיות לזה? מה הדוגמה? בוא נרד לרמה. עדיין אבל זה נשאר איפה? בתוך השכל שלו. בתוך המוח שלו, זה במשל. זה דוגמה באלוקות, שהבורא מגלה את האורות האלוקיים שלו, אז יש בזה עולמות מאוד גבוהים, שנקראים אלמינסטימין, והם מרומזים בהי, גם ברוחב של ההי וגם באורך של ההי. אבל עדיין, כמו שאנחנו יודעים, שהאותיות יוד קי, שתי האותיות הראשונות, שזה חוכמה ובינה, זה מראה על חלק עליון. הרי שם הוויה מחולק בסופו של דבר לשניים, יוד והי, זה גם שם בפני עצמו. יש אחד מהכתוב פסוק בסוף פרשת בשלח, כי יד על קץ יוד קי. יוד קי זה שם בפני עצמו, וו קי זה לא שם בפני עצמו. זאת אומרת, יוד קי זה, למה זה, זה מה פורש שם בפני עצמו? אני אומר יוד קי, אמרתי כאן שם אלוקי, זה מראה שעדיין זה נשאר אלוקות, עליון, על מינסטימין. לעומת זאת ובקי, כמו שנראה עוד מעט, זה כבר ירידה לעל מין דית גליאן, זה כבר כביכול ירידה לזולת, זה כביכול מראה כבר שהאלוקות ירדה לבחינה נמוכה יותר. אבל כשאנחנו מדברים ביודקי, זה עדיין בעל מינסטימין, ובעל מינסטימין עצמו יש יוד ויש תאי עם כל הפרטים שבזה. ביוד יש פרטים, היוד והקוט שעל היוד, בהי יש פרטים, הרוחב, האורך, אבל הצד השווה שהיוד וההי שניהם יחד מדברים על איזה עולם, על איזה דרגה, על מין סטימין. עכשיו הוא עובר לאותיות הבאות, לוו שיבוא לאחר מכן וההי, וכל, שימו לב שכל אחד מהספירות שהוא מזכיר כאן, והוא מקשר את זה לאחד מהאותיות של שם הוויה, הוא גם מסביר איך הצורה הטכנית של כתיבת האות קשורה לרעיון שאנחנו רוצים לחבר אותו אליו. היוד קשור לחוכמה, כי טכנית איך כותבים יוד? נקודה. ההי קשור לבינה, כי איך כותבים הי? אורך, רוחב. הוא מקשר גם את הצורה של האות לתוכן של הדברים. עכשיו נעבור לאותיות ווקי. ואחר כך, אחר כך זה אומר שאנחנו עכשיו עוברים לתהליך של ירידה דרסטית, ירידה גדולה יותר, כשנמשכת המשכה והשפעה זו. אותה השפעה, אותה המשכה שהייתה קודם, כאילו אם נדבר במשל אצל הרב, אותה המשכה שהייתה קודם במוח שלו, עם עצמו, הוא יושב עם עצמו, לא חשב על התלמידים עדיין ולא תכנן בדיוק מה להגיד להם ואיך להגיד להם, ישב עם עצמו, מכונס בתוך עצמו, מופרד מכולם וחושב על העניין. אותו דבר בנמשל, מדובר על עולמות עליונים שאין בינם לבין העולמות התחתונים יותר עדיין שום ירידה ושום שייכות. ואחר כך, כשעוברים עכשיו לתהליך חדש, לירידה דרסטית חדשה, כשנמשך את המשכה וההשפעה הזו יותר למטה. עכשיו את ההשפעה הזו רוצה הקדוש ברוך הוא להוריד יותר למטה, יותר נמוך. מה זה יותר למטה? לאל מין דית גליאן. מה זה אל מין דית גליאן? עולמות שקוראים להם גלויים, הפירוש גלויים, העולם גלוי, העלם גלוי, ואז האלוקות שם מוסתרת, נעלמת. כביכול במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם גשמי, עולם נמוך, עולם ירוד, שלא יהיה ניכר בו כביכול האמת האלוקית. זה בכללות על מיני התגליה. הוא כמו האדם שרוצה לגלות חוכמתו לאחרים על ידי דיבור, על דרך משל. כמו אדם שיש לו חוכמה ויצורה בתוך המוח שלו, ועכשיו הוא רוצה לגלות את החוכמה שלו למישהו אחר, איך הוא יגלה את זה? על ידי דיבורו. שימו לב שבמשפט הזה שהוא אמר על האדם, מה צריך לקרוא כדי שהאחר יוכל לשמוע את החוכמה? צריכים לקרוא שני דברים. כשקוראים את המשפט הזה בשטחיות, אז ניכר שמה קורה? על ידי דיבורו, הוא צריך פשוט לדבר. אבל יש תהליך מוקדם. לפני שהוא מדבר, צריך לקרוא עוד משהו. מה צריך לקרוא? שרוצה לגלות חוכמתו לאחרים. הוא צריך בכלל לרצות. אם הוא לא רוצה, אם אין לו משיכה בכלל לזולת, אז כמובן שהוא לא ידבר. אז צריך להיות כאן שני תהליכים. תהליך ראשון, הוא צריך בכלל לרצות לפנות לזולת. צריך לאהוב אותו. אם הוא יאהב אותו, יש בהמשך התניה בגרת הקודש הרחבה גדולה יותר שהוא מסביר את זה מאוד יפה. אם הוא יאהב אותו, תסתכל לו פנים בפנים, אז ההמשכה שתהיה היא תהיה הרבה יותר עם חיות, הרבה יותר פנימית, וככה כל המידות שבלב, אם הם יעברו את כל התהליך של המידות, אז הקירוב לזולת יהיה מאוד חזק, ואז מאוד מאוד יאהב אותו ומאוד ירצה לתת לו ומאוד, מאוד... אבל אם הוא לא יפתח את הפה, אז אמנם הזולת כבר קיים בתודעה, הוא כבר ממש חושב עליו ואוהב אותו ורוצה אותו ומתכנן ובאות אותו, אבל אם לא ידבר בפועל לא יקרה כלום. אז צריך אחר כך להיות על ידי דיבורו, הוא צריך גם לדבר. שני התהליכים הללו, מצד אחד יש צד משותף ביניהם. הצד המשותף שבשני התהליכים הללו הזולת קיים, הוא תופס מקום, הוא כבר פונקציה. שלב ראשון הוא רוצה לתת לו, אז זה ודאי שהזולת קיים, כי אחרת אין לו למי לרצות.
על...
מה? ודאי, אם הוא לא יוצא או לא ייתן. אז ודאי קודם כל חייב שהוא יוצא, ודאי. בוודאי. אחרי שהוא רוצה, צריך להיות עוד תהליך. צריך בפועל לדבר. מה הצד המשותף בין הרצון לבין הדיבור? שבשניהם הוא התייחס לזולת. נכון? הזולת קיבל פה יחס של... אז בכללות הם שניהם אותו דבר. בפרטיות יש גם הבדל גדול ביניהם, כי סוף סוף הרצון, למרות שהזולת כבר תפס מקום כאן, כי עובדה שהוא רוצה אותו, אבל עדיין התהליך הזה מתרחש בתוך תוכו של האדם. הזולת עדיין הוא קיים פה בתודעה, בחשיבות, באהבה, אבל תכלס הוא עוד לא קיים. מתי הוא יהיה קיים כפשוטו ממש? כשהוא ידבר. שני הדברים הללו זה ו' וה' של שם הוויה. נראה את הלשון בפנים. כי ביחס לבינה, ששם בכלל לא חשבנו על זולת, והוא לא קיים ולא לא אוהבים אותו ולא רוצים אותו, אז בכלל הוא לא קיים. אבל בוודאי אחרי שיש כבר את הו"ב, אלמין דאידגליאן שנוצרו מהו"ב ואלמין דאידגליאן שהם בפועל על ידי ה"א, ודאי שיש הבדל גדול ביניהם, אבל בכללות הם שניהם קשורים לאלמין דאידגליאן. נראה את הלשון בפנים. כמו האדם שרוצה לגלות חוכמתו לאחרים, זה תהליך, שלב ראשון, רוצה, ואז בא שלב ב' על ידי דיבורו, על דרך משל, על ידי שהוא ידבר. אז שני התהליכים הללו, הוא מחבר אותם יחד, הוא לא מחלק אותם, הוא מחבר אותם יחד. שני התהליכים הללו נכללת ונרמזת המשכה זו באותיות ו-ק. ו-ק זה התהליך שהזולת קיים, תופס מקום. ההבדל הגדול בין המשל לנמשל, בין האדם לבורא, שאצל המשל, אצל האדם, הוא לא בורא את הזולת. הזולת קיים כבר. התלמיד קיים, הוא לא ילד אותו, והוא קיים לפניו אולי אפילו. רק מה? כל התהליך שמתרחש זה להתייחס אליו, לתת לו או לא לתת לו. אצל הבורא כביכול בנמשל, בתהליך הזה הבורא בורא את, את הזולת, הוא בורא את העולמות הללו. ברגע שהוא מוריד את זה לבחינת מידות, אז הוא בורא עולמות שהם בבחינת זולת. ברגע שהוא בעשרה מאמרות הוא מוריד את זה לדיבור, נברא העולם, הוא אמר ויהי, הוא בורא על ידי זה. אבל הבריאה שנבראה על ידי הדיבור, איזה בריאה זו? זה לא הבריאה כמו זאת שנבראה על ידי ההי הראשון, הלכת כמה וכמה, לא על ידי היוד. כי שמה מה נוצר על ידי כביכול החוכמה או הבינה, זה עולמות שהם כביכול אלוקות ממש, הם בתוכו. ומה נוצר, מה?
מאוחדים
איתו. ומה נוצר ונברא על ידי הוו, ועל אחת כמה וכמה על ידי ההי, אלו עולמות שמבחינת נפרדים. לכן יש ארבע עולמות גם בכללות: אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה כנגד ארבע אותיות של שם הוויה, זה כנגד ארבע שלבים הללו, הכל קשור באותם ארבע עניינים. באופן כללי כן, והוא הזכיר את זה בתניה כבר בסוף שער האיחוד והאמונה, הוזכר שם העניין הזה, אבל בפרטיות, בדיבור זה הרבה יותר חד, ולכן נאמר הלשון בעשרה מאמרות. ועכשיו הוא יפרט את הו' ואת ה', איפה רואים לא רק, כמו שדיברנו, בכללות הם מרמזים למידות והדיבור האלוקי, אלא גם בתמונה איך הו' נראה ואיך ה' נראה, זה גם מרמז לעניין. כי הו' מורה על ההמשכה מלמעלה למטה. הו', איך כותבים ו', איך מציירים את הו', לוקחים את הקו וממשיכים אותו למטה. זה מראה מה קרה, אמרנו, בתהליך הזה של הו'. שאדם, כמו שאמרנו, רוצה לגלות חוכמתו לאחרים. מה קרה פה? הטיית הנפש של הרב לזולת, לתת מקום לזולת. זה נקרא שהוא ממשיך את עצמו מלמעלה למטה. כמובן זה לא דומה להי שהזכרנו קודם, שגם שם יש, אמרנו, אורך המשכה מלמעלה למטה. שם זה המשכה מלמעלה למטה, אבל בעל מין סימן זה נשאר, בתוך עצמו, בתוך הרב. פה זה וו שבא המשכה מלמעלה למטה במובן של זולת, במובן של מטה, הרבה יותר דרסטי. זה רמז אחד בין הוו להמשכה. הרמז הוא על ידי הצורה של כתיבת הוו. רמז נוסף בקשר בין הוו לתהליך אומר, וגם המשכה זו, איך נמשך העניין, איך הרב ממשיך את הרצון שלו לזולת, הוא צריך לעורר את המידות שלו לזולת. כמה מידות ישנם בנפש? יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד. שש זה גימטריה וו. זאת אומרת, הוו גם הצורה שלו וגם הערך המספרי שלו מרמז לתהליך של השש מידות. וגם המשכה זו היא על ידי מידת חסדו וטובו. אבא של הרבי, רבי לוי יצחק, אומר שחסדו וטובו, ככה אם היינו קוראים ככה, מה היינו חושבים? שחסדו זה חסד, ומה זה טובו? זה שם נרדף למילה חסדו, כן? הטוב שלו, החסד שלו, הוא אומר לא. טובו, הוא מביא כאן את שתי הקצוות, הראשון ואת השישי. חסדו זה הראשון. מה זה השישי? יסוד. יסוד זה טובו, ומביא פסוק שכתוב, יסוד הרי זה העניין של צדיק, צדיק יסוד עולם, אמרו לצדיק טוב, יש לשון, אולי לא מדייק בדיוק בביטוי של הפסוק, הוא מביא שטובו זה יסוד. אז הוא אומר על ידי מידת חסדו וטובו, זה שני הקצוות, ושאר מידותיו הקדושות, והשאר שנמצאים בין חסדו לטובו, תנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. מה? נכון, זה מידת חסדו ומידת טובו. ושאר מידותיו הקדושות הנכללות בדרך כלל במספר 6 שבפסוק לך השם הגדולה וכו'. כמו שאומרים כל יום את הפסוק הזה, לך השם הגדולה, גדולה זה חסד, והגבורה והתפארת והנצח וההוד. איפה היסוד נמצא שם? אז כתוב שכי חול בשמיים ובארץ, מבואר בחסידות, שכי חול זה מידת היסוד. אז יש כאן את כל השש. אז זה מרומז בוו. אחר כך אנחנו עוברים להי. הרי גם בפסוק שמזכירים את כל המידות, לכאורה יש הרי את המידה השביעית. אנחנו מכירים את זה מספירת העומר, שאנחנו מזכירים את כל השבע מידות, ואנחנו יודעים שאחרי יסוד יש מלכות. הכי נמוך, אבל זה עוד מידה שביעי. אבל פה אנחנו מפרידים, אומרים לא, יש שש והמלכות זה סיפור בפני עצמו. גם בפסוק לך השם רואים את זה במפורש, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד ככל בשמיים וארץ, לך השם הממלכה. עוד הפעם לך השם, למה את הממלכה לא כתבנו ברצף? עוד הפעם לך השם, כי זה דבר נפרד בפני עצמו, כמו שהוא אומר, עד לך השם הממלכה וכו', ולא עד בכלל. העד השני לא נכלל בעד הראשון, כי ממלכה זה עניין בפני עצמו. איפה זה בנפש האדם? המידות זה התשומת לב לשני. תשומת לב. התשומת לב נכלל בשש אופנים, שש מידות. המלכות זה הדיבור לשני. דיבור זה כבר בפועל ממש השני קיים כאן. זה כבר זולת ממשי שאתה מדבר אליו. כמו שהוא אומר מיד, מלכות זה כבר דיבור, זה ההי. הוו זה השש מידות, ההי האחרונה זה מלכות. ומיד הוא גם יסביר מה הקשר בין ההי האחרונה למלכות. אבל לפני זה הוא אומר למה מלכות קשור לדיבור, כי הרי הוא התחיל קודם ואמר, אדם שרוצה לגלות על ידי דיבורו. אז אתה רוצה לגלות, הוא יסביר שזה השש. מה זה דיבורו? זה מלכות. מה הקשר בין דיבור למלכות? כי מידת מלכותו התברך, המידה של מלכות נקרא בשם דבר השם. דיבור זה מלכות. מה הקשר בין דיבור למלכות? אז כמו שכתוב, הפסוק אומר, באשר דבר מלך שלטון. איך המלך שולט? על ידי הדיבור. אומרים את זה גם בפתיחת אליהו, אחרי שמביאים את כל השש מידות בפתיחת אליהו, ואומרים כל מידה ומידה מהי, חסד וגבורה זה טרין דרוין, חסד דרוע ימינה, גבורה דרוע שמאלה, ואז אומרים את כל וכולי, עד שמגיעים למלכות, מה אומרים? מלכות, פה. מלכות זה פה, זה דיבור. זה כבר עוד משפט, אבל קודם כל מלכות פה, כי מלכות קשור לדיבור. כי איך המלך שולט? דבר מלך שלטון. ונכללת ונרמזת באות ה' אחרונה של שם הוויה. מה הקשר בין מלכות להי? כמו שכל האותיות הראינו את הקשר בין הצורה של האות לתוכן שלה, מה הקשר בין מלכות, בין דיבור להי? אז נראה קודם בעל פה ואז נקרא בפנים. בדיבור, כשאדם מדבר, יש כאן שני דברים, ועל שניהם הוא יראה את הקשר להי. יש צד משותף בכל האותיות, ויש משהו אישי לכל קבוצת אותיות. הצד המשותף בכל האותיות, זה כל האותיות זה הבל שיוצא מהלב. אדם רוצה לדבר, יוצא הבל מהלב. כל האותיות זה ביטוי של הבל מהלב. אבל מה? ההבל הזה יוצא מהלב, למה יוצאים אותיות שונות בצלילים שונים? כי ההבל פוגע במוצאות, יש חמש מוצאות. אז אם הוא פוגע בגרון, אז יצא משם או א' או ח' או ה' או ע'. ואם הוא יפגע בשפתיים, אז יצא ב' או ו' או מ' או פ'. וככה יש אותיות השיניים, אותיות הלשון, כן? דחיך. יש את החמש מוצאות. אז מצד אחד יש צד משותף שכולם באים מההבל, מהלב, אבל כשהם פוגעים ב... כמו המיתרים, פוגעים במיתרים המסוימים, אז יוצא האותיות המסוימות. אז גם המקור של האותיות, שזה הבל, קשור לאותי, וגם היציאה, זה גם קשור לאותי. אז הוא מתחיל מהיציאה. זה יוצא מחמש, יש חמש מוצאות. למה חמש? חמש גימטריה, ה'. אז ה'. קשור לדיבור, כי כל ה-22 אותיות, כדי שהם יצאו החוצה, זה בגימטריה, יש חמש מוצאות, לא יותר ולא פחות. מה המקור של כל האותיות? הצד המשותף, זה ההבל שיוצא מהלב. אז יש דבר מאוד מעניין. בכל אות, הציור שהאות הצטיירה על ידי אחד מהמוצאות, הציור כל כך נתפס באות, עד שאתה רק שומע את הצליל ולא כל כך שומע את ההבל שיוצא מהלב. האות היחידה שאתה יכול לשמוע בה בצורה הכי חזקה, שזה, אתה לא שומע פה ציור, אתה שומע פה ביטוי של הבל שיוצא מהלב, זה היי. אתה מוציא הבל מהלב, בלי לפגוע באופן ממשי, בלי להרגיש את פגיעת המיתר הזה או הזה, מה אתה שומע? היי, אפילו לא א' ועין, למרות שהם באו מאותו מוצא, בהי, שומעים את זה הכי חזק, זה בא ממש מהאבל. יוצא עם כך שהאות A, למה היא קשורה לדיבור? גם בנקודה המשותפת של כל האותיות, וגם בנקודה הייחודית של כל האותיות, שניהם קשורים לאות A, נראה את הלשון בפנים. כי פנימיות הוא מקור הדיבור. מה הפנימיות והמקור של כל הדיבור? מאיפה זה בא? הוא ההבל העולה מן הלב. הוא מתחלק להי מוצאות הפה. ופה הוא מביא רק את הדוגמה הראשונה. א', ח', ה' וע' מהגרון וכו', אותיות הגרוניות וכו'. אז כבר אנחנו רואים ה' מוצאות. חמש מוצאות זה כבר הקשר בין הדיבור לבין האות ה'. וגם העברת ה', העברה, איך אדם מוציא את האות ה' בפועל ממש, היא בחינת הבל לבד. אז זה רואים שגם הנקודה המשותפת של כל האותיות קשורה לאות ה' בצורה מאוד מעניינת. כמו שכתוב, כתוב בנוסח ההקדמות שאומרים בין קהילות מסוימות בחג השבועות, כמו שמודפס בסידור, שם יש ביטוי על האות ה' כתוב אתא כלילא דלית בי משאשא. זה אות כלילא שאין בה משאשא, אין כאן ממשות. מה הכוונה אין ממשות? ומה, ביוד יש ממשות, בחף יש ממשות. הכוונה ממשות שאין בה כל כך את הציור של אחד המוצאות, היא כאילו נשארה יותר אותנטית. היא באה מהבל הלב, כל האותיות באו מהבל הלב, אבל היא כאילו נשארה הכי קרובה למקור, זה נקרא שאין במשאשה. על כל פנים, הוא סיים כאן את כל ארבעת האותיות, לרמז ולחבר אותם לעשר ספירות מחוכמה ועוד יותר גבוה מרצון עד למלכות. מיד הוא רק שואל, ובמיוחד הוא שואל על החלק האחרון של ההי, שאנחנו מתחילים להיכנס לפרטים ואומרים ההי יש בזה חמש מוצאות והבל הלב, זה אצלנו במשל, אבל זה גם ההי של שם הוויה. אז כאילו כביכול נגיד שכאילו כביכול אצל הקדוש ברוך הוא מה יש לו מוצאות הפה ויש לו חמש מוצאות, מה הכוונה? אז מיד הוא שואל, ואף שאין לו דמות הגוף חס ושלום, מה שייך לומר אצל הבורא ביטויים כאלו שהם לקוחים מבן אדם, מאנוש? אז הוא אומר, הוא עונה שני תשובות. תשובה ראשונה הוא אומר, אתה יודע מה, בסדר, זה באמת לא קיים אצל הקדוש ברוך הוא, אבל אין לנו ברירה אחרת. אך דיברה התורה כלשון בני אדם, התורה מדברת כלשון בני אדם, זה הדרך היחידה שאנחנו יכולים לתקשר עם העניינים, אז לכן משתמשים בביטוי כזה, אבל ודאי זה לא קיים אצלו. מוסיף יותר מזה, תדע לך, זה כן קיים ברמה רוחנית, זה קיים בשגם דבר השם, שגם דבר השם חבבת אותיות. הרי האלף בית זה אותיות קדושות, לשון הקודש ולשון קדושה שבהם נברא העולם, זה אותיות של הבורא. למה יש חבבית אותיות? ודווקא חבבית אותיות הללו שמתחלקים בדיוק בקבוצות של אותיות גרוניות ואותיות החייך וכו'. זאת אומרת שברוחניות קיים החלוקה הזו, המתחלקות לאי חלקי המוצאות, ובהן נברא כל היצור. מה זה ברוחניות? אז הוא אומר, כמו שכתוב בלקוטי אמרים חלק ב' פרק י' א', ביור עניין אותיות אלו. יש ביור בחלק הקודם בתניא בשער האיחוד והאמונה, ואין כאן המקום להסביר. אז יש מושג כזה באלוקות.